שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים בשורה השישית בדלת עמוד א'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אתמול אמרנו שאם אדם אחד עומד ברשות הרבים והשני ברשות היחיד ומושיטים אחד לשני חפץ, אז אם אחד ממסע את כל הפעולה או את ההכנסה או את ההוצאה, אז הוא חייב, ומה שהשני עשה מותר, כלומר אין עליו אפילו איסור דרבנן. אם שניהם עשו את הפעולה, כלומר שאחד עקר את החפץ והשני לקח ממנו והניח, אז שניהם פטורים מהתורה, אבל זה אסור מדרבנן. זה מה שראינו במשנה. אתמול ראינו שני דיונים שהתמקדו בניסוח של המשנה, היום נדון בדינים עצמם. אז לגבי הדינים נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שני דיונים שבאים להבהיר את הדינים שראינו אתמול. בחלק השני נראה שני דיונים שבאים להרחיב קצת מעבר למה שכתוב במשנה. אז נתחיל בחלק הראשון. בדיון הראשון אמרנו הרגע שאם אחד ממסע את כל הפעולה והשני היה פסיבי, אז מה שהוא עשה מותר לגמרי. עכשיו הניסוח של המשנה זה לא שזה מותר, אלא שהוא פטור. וממילא שואלת הגמרא, הרי שמואל אמר שבכל מסכת שבת כשכתוב פטור, הכוונה היא פטור, אבל אסור מדרבנן, אז איך כאן כתוב פטור ואנחנו אומרים שזה מותר לגמרי גם בלי איסור דרבנן? עונה הגמרא, הכלל של שמואל שכל פטור זה פטור אבל אסור, זה רק שהוא עשה איזשהו מעשה. אבל כאן, כיוון שהוא היה פסיבי לגמרי ורק שמו לו את הכדור ביד, הוא לא עשה כלום, ממילא כאן פטור זה מותר לגמרי. זה היה הדיון הראשון. יש כאן כמה שורות שראינו אותם כבר אתמול, אז נדלג עליהם ונקפוץ לדיון השני. הדיון השני מתחיל באמצע עמוד א', והגמרא שואלת הפעם על המקרים במשנה שבהם שניהם פטורים אבל אסורים, כי כל אחד מהם עשה חצי פעולה, אחד עקר ואחד הניח. שואלת על זה הגמרא, למה הם פטורים? הרי סוף סוף ביחד הם עשו את כל המלאכה. אומר רבי, וגם בהמשך רבי חייא בר גמדא מביא את זה בשם החבורה, לומדים את זה מהפסוק שנאמר לגבי קורבן חטאת, כתוב, ואם נפש אחת תחדה בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה. המילה בעשותה זה בעצם כאילו שכתוב, בעשות אותה. מה זה אותה? את כל המלאכה. כלומר, מתי חייבים? רק אם עשית את כל המלאכה לבד. אבל אם שניים עשוה ביחד, אז פטורים. אלה היו שני הדיונים בחלק הראשון שבו הבהרנו דינים שכבר ראינו אתמול, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני ונראה עוד שני דיונים שהם הרחבה על מה שראינו אתמול. בדיון הראשון שואל רב, ראינו אתמול שאם אני הכנסתי את היד מרשות הרבים לרשות היחיד, ואז בעל הבית שם שם איזשהו חפץ, ואז אני הוצאתי אותו, אז שנינו פטורים אבל אסורים, כי בעל הבית הוא זה שעשה את העקירה, ואני עשיתי את ההוצאה ואת ההנחה בחוץ. עכשיו, למה בעצם זה נחשב שבעל הבית הוא עשה את העקירה? הרי הוא הניח את החפץ ביד שלי, והיד שלי לא זזה עדיין, ואז אני התחלתי להזיז את היד. אז לכאורה היינו אומרים שבזה שאני התחלתי להזיז את היד, זה נחשב העקירה, ואז אולי אני עשיתי גם את העקירה וגם את ההנחה. אלא שיוצא מהמשנה שלא, כי בזה שהחפץ נמצא ביד שלי ולא על הקרקע, אז בעצם החפץ כאילו נמצא באוויר, ואז יוצא שבעל הבית הוא זה שעקר, וכרגע הוא שם את החפץ באוויר כביכול על היד שלי, וכשאני הוצאתי את החפץ והנחתי, אז הוא עשה את העקירה ואני עשיתי את ההנחה. זה מה שראינו במשנה, ועכשיו שואל רב, האם זה יהיה אותו דבר גם על הגוף? כלומר, שלא רק הכנסתי את היד שלי, אלא נכנסתי לגמרי לתוך הבית, הוא שם לי איזה מסע על הגב, ואני יצאתי עם המסע הזה מחוץ לבית. האם גם אז זה נחשב שהוא עשה את העקירה, ואני עשיתי את ההנחה, ושנינו נהיה פטורים, אבל אסורים? עונה לו רבי, וגם רבי חייא בהמשך מביא לזה ברייתא, שלא, אלא שם רק אני אהיה חייב. למה? מה ההבדל? כי כמו שאמרנו, כשזה על היד, היד שלי כאילו אוויר, וממילא הוא זה שעשה את העקירה, וכשאני הוצאתי, אני עשיתי את ההנחה. אבל אם נכנסתי עם כל הגוף והוא שם את הדבר עליי, אז כיוון שאני עומד עכשיו על הקרקע ברשות היחיד ואני לא זז, אז החפץ בעצם עדיין מונח. נכון שזה עליי, אבל זה מונח, ואז יוצא שהוא לא עשה כלום, הוא פשוט העביר את זה מהרצפה אליי, אבל זה עדיין מונח. ואז ממילא כשאני יצאתי מהבית, אז אני זה שעשיתי גם את העקירה ובסוף גם את ההנחה, ואז אני אהיה חייב והוא מותר לגמרי. אז עוד פעם, מה שאמרנו במשנה שזה שניים שעשוה, זה דווקא במקרה הזה שהגוף בצד אחד ורק היד בצד השני, ואז זה נחשב שהוא עשה את העקירה ואני את ההנחה, אבל אם נכנסתי עם כל הגוף, אז אני עשיתי הכל. זה היה הדיון הראשון, ועכשיו ברבע העליון של עמוד ב' נעבור לדיון השני. בדיון השני, הגמרא מביאה שני דברים שהבעיה אומר. דבר אחד, הבעיה ממשיך לדבר על המצב המיוחד הזה של היד, והוא אומר, היד לא הולכת לפי הגוף. כלומר, למשל, במקרה שהעני מכניס את היד פנימה והעשיר שם לו משהו, אז היד של אותו עני לא נחשבת לפי הגוף של העני, כלומר רשות הרבים, כי אז אם העשיר ישים ביד שלו, אז הוא בעצם שם ברשות הרבים, ואז העשיר חייב. אלא מכיוון שהוא לא חייב, זה אומר שהיד של העני לא הולכת לפי המקום שבו הוא עומד. זה מה שאומר אביי, ונשים לב שמכאן ומהדבר הקודם שראינו, יוצא שליד שנמצאת ברשות אחרת יש מעמד מיוחד. כלומר, למשל, באותו מקרה שהאני מכניס את היד פנימה, מצד אחד זה לא נחשב ברשות הרבים, כי הרי אם זה רשות הרבים, אז העשיר שמניח עליו צריך להיות חייב. מצד שני, זה גם לא נחשב רשות היחיד, כי אם זה נחשב רשות היחיד, אז האני צריך להיות חייב, כי הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים והוא עשה הכל. אלא, כמו שראינו מקודם, היד נמצאת במצב מיוחד, והיא בעצם לא כאן ולא כאן, ולכן במצב הזה שניהם פטורים. זה הדבר הראשון שאביי אומר, ועכשיו הדבר השני זה שאביי שואל שאלה. עכשיו, לפני שנראה את השאלה של אביי, נקדים הקדמה קצרה. עד עכשיו אמרנו שכששניים עשו את הפעולה, אז הם פטורים אבל אסורים מדרבנן, וזה כי כל אחד ממסע חצי מהפעולה האסורה, אחד ממכר והשני הניח. עכשיו, לא כל כך ברור בגמרא, האם זה דווקא כשהם תכננו לעשות פעולה שלמה, כלומר הם ביחד תכננו שאחד יעקור ואחד יניח, או שאפילו שאני התכוונתי למשל סתם להוציא את היד עם הכדור לצד השני ולא התכוונתי להניח, ואז בא מישהו ולקח ממני והניח, האם גם אז עברתי על איסור או לא? אז הגמרא לא ממש מדברת על זה, אבל עולה מהגמרא שעוד רגע נראה שבזה אין איסור דרבנן. כלומר, אם לא התכוונתי לעולם להוריד את החפץ, אין בעיה בזה שעברתי את היד עם חפץ לצד השני, כי לא התכוונתי שזה יונח, אלא התכוונתי להחזיר את זה בחזרה. אז את זה נקבל כהנחת יסוד, שכל עוד הפעולה של העברת הרשות היא לא הייתה חצי מפעולה שלמה, אז אין בזה איסור אפילו לא דרבנן. ומתוך זה ניגש עכשיו לשאלה של אביי. שואל אביי, מה קורה אם אני כן התכוונתי לאיסור דרבנן? כלומר, התכוונתי לקחת את הכדור, להושיט אותו על הצד השני, ושאתה תיקח ממני ותניח, ואז באמצע, לפני שלקחת ממני, התחרטתי. האם במצב הזה שבו התחלתי את זה כפעולה של איסור, מותר לי להחזיר את היד עם הכדור לצד השני, כי כמו שהקדמנו עכשיו, אין בפעולה הזאת בפני עצמה איסור, או שנאמר שכיוון שהתחלתי בכל אופן כפעולה של איסור, יש כאן גזרה מיוחדת וחזל אוסרים עליי להחזיר את היד, ואני אשאר ככה עם היד בחוץ בצד השני של הרשות עם הכדור בפנים עד מוצאי שבת. זאת השאלה, ונשים לב לניסוח של השאלה, הוא לא סתם שואל האם חזל אסרו עליי להחזיר את היד, אלא הוא אמר האם חזל הפכו את היד שלי לקרמלית. מה זה קרמלית לא ניכנס כרגע, רק נאמר שלהעביר מרשות שנקראת קרמלית אל רשות היחיד או רשות הרבים זה רק איסור דרבנן, לכן הבאי מנסח את השאלה שלו כך, האם הפכו את היד שלי לקרמלית לעניין זה שיאסור לי להחזיר את היד? ואם אני מחזיר את היד יוצא שאני מעביר את הכדור מהקרמלית אל הרשות שבה אני נמצא. אז זאת השאלה, עוד פעם, הוצאתי את היד בחצי איסור, התחרטתי, האם מותר לי להחזיר אותה? לגבי השאלה הזאת, לכאורה יש סתירה בין שתי ברייתות, כי ברייתה אחת אומרת שאסור לו להחזיר את היד, וברייתה שנייה אומרת שמותר. עכשיו, הגמרא כמובן מעדיפה לומר שזה לא מחלוקת בין שתי הברייתות, לכן הגמרא תביא עכשיו חמישה הסברים איך אפשר להסביר את שתי הברייתות כך שהם לא יחלקו, לפחות לא בשאלה העקרונית של האם חזל גזרו או לא. ההסבר הראשון זה שזה תלוי האם הוא הושיט את היד מתחת לעשרה תפחים מהקרקע או מעל עשרה תפחים. למה זה משנה? אז לא נאריך בזה עכשיו, אבל נאמר בקצרה שרשות הרבים נגמרת אחרי עשרה תפחים מהקרקע. מה יש מעל זה? יש משהו שנקרא מקום פטור, כלומר מקום שהוא לא רשות הרבים והוא לא רשות היחיד והוא גם לא קרמלית מדרבנן, פשוט מקום פטור. עכשיו זה לא אומר שאם אני ברשות היחיד ואתה ברשות הרבים ואני מושיט לך כדור וזה מעל עשרה תפחים שלא עשיתי כלום, אלא ודאי שאני חייב מדאורייתא, בדפים הבאים נראה מה המקור לזה, אבל זה כן אומר שכל עוד זה עדיין לא הגיע ליד שלך, אז כל עוד זה באוויר באותו מקום פטור, אז בעצם בינתיים עוד לא עשיתי כלום. נכון שכשזה יגיע ליד שלך אני אתחייב, אבל כשזה באוויר עוד לא עשיתי שום דבר. ממילא אומרת הגמרא, אם הושטתי את היד ואז התחרטתי ואני רוצה להחזיר, אז אם זה היה מתחת לעשרה תפחים, אז כבר התחלתי את החצי הפעולה האסורה, כי כבר העברתי לרשות הרבים, וממילא הגיוני שחזל יגזרו שאני לא יכול להחזיר. אבל אם זה היה מעל עשרה תפחים, אז נכון שאם הייתי ממשיך, הייתי מתחייב, אבל בינתיים בעצם עוד לא עשיתי כלום, ולכן כאן חזל לא גזרו. זה ההסבר הראשון איך לסדר את שתי הברייתות, שהברייתה שאוסרת זה מתחת לעשרה תפחים, והברייתה שמתירה זה מעל. שלושת ההסברים הבאים מקבלים את הברייתה הראשונה, שבאמת כן אסור לו להחזיר את היד, ולמה בברייתה השנייה מותר? אז לפי ההסבר השני זה כי בברייתה השנייה מדובר שהוא הוציא את היד מבעוד יום, כך שבעצם הוא אפילו לא התחיל פעולה של איסור. לפי ההסבר השלישי מדובר שהוא הוציא את היד בשוגג, לכן לא אסרו, ואילו בברייתה א' מדובר שהוא הוציא במזיד. לפי ההסבר הרביעי גם כן מדובר בשוגג ולכן לא גזרו. ולפי ההסבר הזה גם בברייתא א' מדובר בשוגג, והיא חולקת על ברייתא ב', והיא אומרת שגזרו שוגג עת ומזיד, כלומר שלפי שתי הברייתות אם זה במזיד אסור, והמחלוקת ביניהם היא לא עקרונית, אלא פשוט אם גזרו שוגג עת ומזיד. אלו יהיו הסברים 2, 3 ו-4, שלפי כולם עקרונית אסור, אבל אם זה מבעוד יום או בשוגג, אז לפי ברייתא ב' לא גזרו. הסבר החמישי לעומת זאת מקבל דווקא את ברייתא ב', שעקרונית מותר לו להחזיר את היד, ומה שהברייתא הראשונה אמרה שאסור, זה אם הוא רוצה להעביר את הכדור לחצר אחרת. למה אז אסרו? הרי גם אותה חצר היא רשות היחיד. מסבירה הגמרא, כי אם הוא יעשה את זה, אז הוא הרוויח חצי ממה שהוא רצה. הרי בהתחלה הוא רוצה להעביר את הכדור מהרשות שלו לרשות הרבים, ואם נרשה לו לשים את הכדור בחצר אחרת, אז הוא הרוויח חצי ממה שהוא רצה, כי הרי הוא הצליח להוציא את הכדור מהחצר שלו. ממילא, על זה חזל כן גזרו, אבל להחזיר את היד אליו, את זה חזל לא אסרו. אלה היו חמשת ההסברים לסדר את שתי הברייתות אחת עם השנייה. עוד פעם, לפי ברייתא א' אסור, לפי ברייתא ב' מותר. בהסבר הראשון אמרנו שמתחת לעשרה אסור, מעל לעשרה מותר. בשלושת ההסברים הבאים קיבלנו את ברייתא א' שאסור לו להחזיר, ומה שברייתא ב' אמרה שמותר זה או שהוא הוציא את היד מבעוד יום או שזה היה בשוגג. בהסבר החמישי קיבלנו את ברייתא ב' שמותר, ומה שברייתא א' אמרה שאסור זה אם הוא יעביר את זה לחצר אחרת. אלה ההסברים, ובזה הגענו לשורה השישית בדלת עמוד א', ועכשיו נחזור אחורה לאחרי ההסבר השני ונראה את המאמר מוסגר שעליו דילגנו. הגמרא מעלה שם שאלה שאפשר להעלות אותה על כל ההסברים שאוסרים, וזה שאם אתה אומר לו שאסור לו להחזיר את היד, והוא עכשיו צריך לעמוד עד סוף השבת עם היד באוויר והכדור ביד, הרי מתישהו היד שלו תתעייף. אני מציע לכל מי ששומע, תחזיקו עכשיו כדור באוויר 5 דקות, זה מעייף את היד. וכשהיד שלו תתעייף, מרוב ייאוש או בטעות, יכול להיות שהוא יפיל את הכדור לרשות השנייה. ואז יוצא שמזה שרצינו להניש אותו על זה שהוא התחיל פעולה של איסור, אנחנו בעצם גורמים לו ממש בכוח לסיים את אותה פעולת איסור ולעבור על כל האיסור. עכשיו, הגמרא מעלה את השאלה הזאת דווקא להסבר השני, כי בהסבר השני אמרנו שאם הוא הוציא את היד בשבת, אז אסור עליו, אבל אם הוא הוציא מבעוד יום, אז לא אסרו עליו להחזיר. עכשיו, לפי הסברה שעכשיו אמרנו, הגמרא מציעה שלכאורה יכולנו לומר הפוך, שאם הוא הוציא בשבת, אז לא אסרו עליו בשביל שהוא לא יתעייף ובסוף יגמור את הפעולה אסורה. אבל אם הוא הוציא מבעוד יום, שאז ממילא גם אם הוא יפיל את הכדור זה לא נורא, כי הוא לא התחיל בפעולת איסור, אז כן אסרו עליו להחזיר, כי הוא צריך לעזוב את הכדור לפני שבת. זה מה שלכאורה יכולנו לומר, ומזה שהגמרא לא אומרת את זה, אלא היא אומרת שאם הוא הוציא בשבת אסור לו להחזיר, זה מראה שהעובדה שאולי בעתיד אנחנו נגרום לו לעבור על איסור שלם, זה לא מעניין אותנו. אנחנו גוזרים שאסור לו להחזיר, והוא צריך להסתדר עם זה בעצמו. זה מה שעולה מהסברה שאסור להחזיר, ושואלת הגמרא, לכאורה מכאן אפשר לענות על שאלה ששאל רב ביבי. רב ביבי שאל, מה קורה אם בשבת עצמה לקחתי חתיכת בצק והדבקתי אותה לדופן של התנור, ועכשיו עוד 10 דקות היא נאפת ואני עובר על איסור דאורייתא. האם מותר לי או לאחרים, נראה מחר, להציל את עצמי ולפני שזה יאפה, מהר לקחת משם את הבצק? למה לא? כי יש איסור דרבנן, לא משנה כרגע למה, לרדות פת מתוך התנור. אז השאלה של רב ביבי זה האם בשביל להציל את עצמי מהאיסור דורייתא של אפייה בשבת, חזל יתירו לי לעבור על האיסור שלהם ולרדות את הפת לפני שהיא תאפה. עכשיו, מהגמרה שלנו, שלא אכפת לה שהיד שלי תתעייף ובסוף אני עוד יעבור על איסור דורייתא, בכל זאת הגמרה אוסרת עליה להחזיר את היד, לכאורה אפשר ללמוד שהיא סוברת שגם במקרה של רב ביבי יהיה אסור לי לרדות את הפת, אפילו שעל ידי זה אני אעבור בהמשך הזמן על איסור דורייתא של אפייה בשבת. זאת השאלה של הגמרא, ואומרת הגמרא, תפשוט. כלומר, באמת, נכון, אתה יכול ללמוד מהגמרא לשאלה של רב ביבי שבאמת אסור. עכשיו, הראשונים שואלים שלכאורה זה לא ממש דומה, כי הרי במקרה של רב ביבי הוא ודאי יעבור על איסור, אצלנו זה רק אולי הוא יעבור על איסור, וגם אז זה כנראה לא יהיה חטאת, כי הרי את הסוף הוא עשה באונס, פשוט כי היד שלו התעייפה, אבל לא נוכל להיכנס לזה כאן. אז כאמור, זה היה המאמר המוסגר בעמוד הקודם, ואנחנו הגענו לשורה השישית בדלת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון הסברנו עוד קצת את המשנה, אמרנו א', כשכתוב בארבעת המקרים הראשונים שאחד חייב והשני פטור, אז הכוונה היא פטור ומותר, לא פטור אבל אסור. דבר שני, בארבעת המקרים האחרונים ששם שניהם פטור אבל אסור, הסברנו למה פטור, כי כתוב, ואם נפש אחת תחטא וכולי, בעשותה אחת ממצוות השם וכולי, בעשותה הכוונה היא כשהיא עשתה את כולה, ולא רק חצי, לכן שניים שעשו פטורים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שאלות הרחבה. דבר אחד אמר רב, מה קורה אם זה לא רק היד שלי נכנסה לתוך הבית והעשיר שם על היד שלי, אלא כל הגוף שלי נכנס לבית והוא שם על הגוף שלי, האם גם אז זה נחשב שהוא עקר ואני רק הנחתי ואנחנו פטורים? אומרת הגמרא, לא, זה דין מיוחד ביד, כי היד כשהיא בתוך הבית היא עדיין נחשבת כאילו שהיא באוויר, לכן זה לא נחשב שאני עקרתי, אבל אם הוא טין על הגוף שלי שבבית ואני התחלתי ללכת, זה נחשב שאני עקרתי ורק אני חייב, זה דבר אחד. דבר שני, ראינו את הבעיה שאמר שני דברים. אחד, היד לא נחשבת לפי מיקום הגוף, לכן כשאני עומד מחוץ לבית והיד בתוך הבית והעשיר שם לי משהו ביד, זה לא נחשב שהוא שם ברשות הרבים, איפה שהרגליים שלי, אלא זה נחשב שהוא שם באוויר כבכל, כלומר כאמור, הוא עשה רק את העקירה, זה דבר אחד. דבר שני, אם העשיר למשל הוציא את היד עם משהו, ואז הוא התחרט, אם הוא יכול להחזיר את היד, בזה ראינו סתירה בין שתי ברייתות, וראינו חמישה הסברים איך להסביר את הסתירה. הסבר אחד, אם זה למטה מעשרה, גזרו שאסור לו, מעל עשרה מותר. שלושת ההסברים הבאים אומרים שעקרונית אסור, אבל אם הוא הוציא את זה מבעוד יום, או אם זה היה בשוגג, אז מותר. הסבר חמישי זה שעקרונית מותר, והברייתא שאוסרת זה כי הוא לא רוצה להחזיר לאיפה שהוא עומד, אלא לרשות יחיד אחרת, שזה כבר גזרו. לסיום, לפי הדעות שלא מרשים לו להחזיר את היד, הרי בסופו של דבר הוא יתעייף ומן הסתם זה ייפול לו מהיד, ובכל זאת אנחנו לא אומרים בוא תחזיר את היד שלא תעבור על איסור תורה, אפשר ללמוד מכאן גם לדין דומה, וזה שאם אדם שם בצק בתנור והוא רוצה לרדות את הבצק, שזה איסור דרבנן, בשביל שהוא לא יגיע לאיסור תורה של אפייה, בכל זאת לא מרשים לו לרדות, כל טוב.